יפיות, עם גיא אבני. שלום חברים, וברוכים חזרה על האי שלנו. היום על האי אנחנו נדבר על תופעה שקורית יותר ויותר. אנחנו נראה משהו שפחות ופחות מדברים עליו, אבל הוא נושא כאוב, הוא נושא מורכב, הוא נושא שבאיזשהו מקום אולי הוא אפילו סוג של טאבו. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא כל מה שכרוך מסביב לנושא של לידה שקטה. היום מתארחת על האיש שלנו אישה שהיא מבינה גדולה בתחום הזה, והיא, יש לה הרבה תובנות, היא גם מטפלת בדברים האלה, ואנחנו נשמח לשמוע מה שיש לה להוסיף לנו ולהגיד לנו ולהאיר לנו את העיניים. שלום חני.
שלום גיא.
אם את יכולה קצת להציג את עצמך לטובת מי שלא מכיר אותך.
אז אני חני, אני עובדת סוציאלית, מנחת קבוצות, ואני אימא. אני ככה אומרת את שלושת אלה, כי באמת ככה כל העיסוק שלי בנושא הזה הוא מתוך המפגש הזה בין שלושת הכובעים האלה.
זה לא רק זה, כשאת אמרת שאת מנחת קבוצות, את ממש מדברת על קבוצות בנושא הזה, ואנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע כמה הקבוצות שאת עושה הן משמעותיות וחשובות, אבל אני רוצה לדבר כרגע מהניסיון שלך עם אנשים שנפגשו עם הדבר הזה על החוויה. הרי החוויה היא עוצמתית ברמה שלי אפילו קשה לתפוס אותה, עד כמה היא קשה. ושבן אדם, שאישה הולכת לקראת לידה שקטה, התהליך אבל למעשה שהיא חובה, הוא מתחיל עוד לפני, כלומר, אתה הולך לאיזשהו אבל ידוע מראש. תני לנו קצת זווית ראייה, מה מתחולל בתוך הראש של אותה אישה בזמן הזה?
אני אתייחס, אבל רגע לפני, אולי ככה גם נגדיר ככה משהו לגבי המושג הזה של לידה שקטה, בסדר?
בבקשה.
בעצם ככה אנחנו מדברים על אובדן הריון, שהוא בשלב מתקדם של ההיריון. בהגדרה היבשה של ביטוח לאומי, לידה שקטה זה בעצם כל הפסקת הריון או הפלה שמתרחשת אחרי השבוע ה-22 בהיריון. אבל בעצם זה לא תמיד בדיוק לפי ההגדרה הזאת, אבל בגדול אנחנו מדברים על הפסקת הריון, שהרבה פעמים התהליך הוא ממש תהליך של לידה לכל דבר, ולכן זה נקרא ככה לידה שקטה. זה בעצם, באנגלית זה stillbirth, זה בעצם ככה מתאר את השקט שיש אחרי הלידה, שלא נשמע בכי בחדר הלידה, כמו שכולנו מצפים ומקווים שיהיה. לא תמיד התהליך מתבצע באמת בלידה, לפעמים עד שבועות מסוימים, יש בתי חולים שאפילו עד שבוע 22-23 מבצעים את התהליך בעצם בפרוצדורה ניתוחית, תחת הרדמה, אז זה כן חשוב להגיד שכשאנחנו מדברים על לידה שקטה, זה לא בהכרח מי שעברה רק את הפרוצדורה של לידה, אלא בעצם הסיום של ההיריון לפני הסוף שלו בשלב מאוחר, ובעצם אנחנו מדברים על איזשהו אובדן ככה במהלך דרך שבה כבר יש ילד או ילדה שיצרו, שכבר ההורים פגשו אותם במהלך הדרך, בדרך כלל אם זה בבדיקות אולטרסאונד, וכבר היה דופק, וכבר היו ככה כל מיני בדיקות מאוד מאוד משמעותיות בדרך, ואז באמת לפעמים יכולים לקרות אפשרות אחת שקורית, זה באמת באיזשהו אופן טבעי של הגוף, שההיריון מפסיק מסיבה מסוימת, שהדופק הפסיק, או התרחשה איזושהי ככה, מכל מיני סיבות בעצם הסתיים ההיריון, באופן טבעי. המקרה השני שיכול לקרות זה שבעצם בתוך הבדיקות התגלו איזה שהם מומים או מחלות גנטיות, ואז בדרך כלל יש תהליך של ייעוץ, ואז בעצם ההורים הם אלה שנדרשים לקבל את ההחלפה, ואז אנחנו מדברים על הפסקת הריון יזומה, ולכל אחד מהמקרים האלה יש את המורכבויות שלו, ובעצם אנחנו מדברים על דברים שיכולים לקרות, כמו שאמרתי, החל מאמצע ההיריון, בהגדרה של הדרך שקטה, זה כמובן יכול לקרות בכל שלב, ועד ממש לרגע האחרון, כולל מקרים שבעצם הסיבוך יכול לקרות בלידה עצמה, או שעות ספורות אחרי הלידה עצמה. זה חשוב להבין על מה בעצם אנחנו מדברים.
זה ברור שזה יותר מורכב ממצמת מילים לידה שקטה, אבל את יודעת, פחות מעניין אותי הקטע הטכני, איזה שבוע ביטוח לאומי החליט או קבע, אותי יותר מעניין, או איך זה מתבצע. אני רוצה לדבר איתך על הקטע של ה... על הקטע של הצעקה השקטה, אני קורא לזה. הדממה, כמו שאת אומרת, שהיא מחרישת אוזניים, אותו שקט. כלומר, איך, ממה שאת פגשת, ועזבי כרגע נשים גברים, כמו שאמרנו, נדבר על זה, ואני באמת רוצה לדבר על הקטע שדווקא של הגבר, איך הוא פוגש, איך הוא מתאבל, איך הוא תופס את כל הסיטואציה. אני כרגע מסתכל על הבני זוג באופן כללי, ואני אומר, איך אפשר להקל דבר כזה? כלומר, מה עוזר בדברים כאלה? מה נותן כוח? הרי הבית חולים נותן את הפרוצדורה המינימליסטית, הגופנית, ואיך ממשיכים משם? מה קורה אחרי דבר כזה?
אני כן שמתי דגש על איך זה קורה ומתי זה קורה, כי יש לזה בעיניי הרבה מאוד משמעות. בעצם כשאנחנו מדברים על לידה שקטה, אנחנו מדברים על חוויה שהיא ממש נכללת בהגדרה של מה זה טראומה. זאת אומרת, כשאישה נכנסת לחדר לידה, היא נכנסת באופן שבו החיים אמורים להתרחש, אישה נכנסת לחדר לידה כדי ללדת תינוק, כדי לצאת משם אימא, כדי שהגבר יצא משם אבא, ובעצם בתוך חדר הלידה, בתוך המקום שבו אמורים להתחיל החיים, מתרחש המוות. לפעמים הם באים לשם בידיעה שזה מה שהולך לקרות, זאת אומרת, לפעמים הם מגיעים אחרי שבועות של התלבטויות, של מחשבות, של המון 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 התייסרות עם עצמם, על איזושהי החלטה שהם הולכים לקבל, או שההחלטה מאוד ברורה להם, אבל ככה, שצריך להתחיל לתווך את זה לסביבה, ואת בעצם נוסעת בבטן שלך עובר, שאת יודעת שעוד מעט בעצם חייו הסתיימו עוד לפני שהתחילו. וכשמדובר על הפסקת הריון יזומה, בעצם התהליך מתחיל עוד לפני הכניסה לחדר לידה, כי למעשה יש להם פרוצדורה של המתה של העובר. תהליך מאוד מאוד קשה עבור האנשים שככה נוכחים בו, האישה שחובה אותו. אז זה ממש חוויה טראומטית במובן של א' המפגש עם המוות. חוויה שמאוד מאוד חושית גם, כי אישה עוברת לידה לכל דבר. לידה שלפעמים גם יכולה להיות מאוד ארוכה וקשה, כי היא לא מתרחשת באופן טבעי. זאת אומרת, ההתמודדות היא מתחילה כבר שם. ובתוך המקום הזה אתה ככה שואל מה עוזר, אז קודם כל ברגע כשיש את האפשרות, זאת אומרת, כשיש איזושהי הכנה מסוימת שלשם הולכים, אז באמת יש קודם כל חשיבות לעשות הכנה כמה שיותר מעמיקה לבני הזוג, על מה הם הולכים לעבור, ממש לעזור להם להבין איך זה הולך, מה בדיוק הולך להתרחש, איך התהליך הזה הולך להיות. עכשיו יש איזשהו עניין בלידה שקטה, שיש המון המון החלטות שצריכות להתקבל בזמן קצר, לפעמים ממש ממש קצר. הם בעצם צריכים להחליט איך זה הולך להתרחש, שוב, במקומות שבהם יש אפשרות בין להיכנס לחדר לידה לבין לעשות איזושהי פרוצדורה ניתוחית בהרדמה, אז איך זה הולך להתרחש, ואחר כך, האם הם ירצו לראות את התינוק, לפגוש אותו, להיות איתו, לגעת בו, לראות אותו, האם הם ירצו לקבור אותו, האם הם ירצו שינתחו אותו, כדי ככה בעצם לנסות, לפעמים זה במקרים שלא, זאת אומרת, לא ברור מה קרה, מה הרע, ואז עושים בעצם נתיחה של אחר המוות. הם ככה, בתוך איזושהי סיטואציה מאוד 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 קשה נפשית, הם מבקשים לקבל החלטות שלפעמים הן לא הפיכות, זאת אומרת, בני זוג למשל שבחרו לא לפגוש את התינוק שלהם, יש ממש איזה טווח זמן מאוד מאוד קצר שבו המפגש הזה יכול להתרחש, ואחר כך יכולים למצוא את עצמם מאוד עסוקים בהחלטה שלהם. אם הם למשל בחרו באמת שלא, אז יכולות להיות חרטות על זה. היום דרך אגב בתי החולים, רוב בתי החולים שאני יודעת, הם מצלמים את התינוק אחר כך, ושומרים את התמונות אצלם במאגר, שאם ההורים ירצו את התמונות, אפילו אם הם בחרו באותו רגע שלא לראות, אז אם הם ירצו לראות את התינוק, אז תהיה להם את האפשרות. עכשיו יש היום ככה באמת, מתוך הידע התיאורטי והמחקרי שנצבע, אז יש איזושהי הבנה שהמפגש עם התינוק, עם כל הקושי שכרוך בו, והרבה פעמים יש את הפחד הזה, שתחרט תמונה קשה וכואבת, שככה תהיה צהובה כל החיים, אבל יש שם איזשהו משהו של, באמת שמאפשר איזושהי פרידה, ואיזושהי סגירה, ואיזשהו משהו שהופך את המוות הזה, למאוד מאוד אמיתי ומוחשי, וזה מצד אחד מאוד קשה, אבל מצד שני בתהליכים לטווח ארוך, דווקא יש לזה איזשהו אפקט מרפא, משלם יותר, משהו משלם יותר בתהליך. אבל שוב, כל אחד מגיע ככה עם הקושי שלו, מגיע או מגיע עם הקושי שלהם, עם הפחדים שלהם, וזה תהליך מאוד מאוד מורכב, ובאמת יש שם צוות רפואי, שמאוד חשוב שילווה את התהליך בצורה, קודם כל רגישה, לעזור להם לקבל את ההחלטות, לא ללחוץ עליהם, לא לדחוף אותם, אבל כן ככה לעזור להם להבין מה קורה, להיות רגישים לשניהם, לנסות להבין איתם מה יעזור להם.
כמה באמת מקום נותנים, אני שואל, כמה באמת מקום, אפילו אם את יכולה לנסות לקמת לנו מהמילה כמותי באחוזים, כמה מקום יש באמת לגבר? הרי האישה זה ברור שהיא דואבת, היא זאת שסחבה את ההיריון, היא זאת שהייתה בהיריון, היא זאת שעוברת את הפרוצדורה הגופנית, וכמה באמת מאפשרים לה, לבן זוג שלה, להיות מעבר לעזר כנגדה, אלא באמת לבוא ולהביע את הכאב שלו בתוך כל התהליך הזה. ויש שם המון כאב.
זו באמת הנקודה הכאובה של העניין. כי תראה, מי שהפציינטית שלהם, זאת האישה. ועכשיו אני אומרת את זה, שזה נורא חשוב ככה, להגיד את זה, להתייחס לגבר בסיטואציה, זה לא על חשבון האישה, זה לא במקום. אבל זה כן לראות אותו שם, מעבר לאותו מי שצריך לתמוך. ואני לא יודע, אני לא יודעת להגיד לך במספרים, באחוזים, אני יודעת להגיד מחוויות שאני שמעתי. שדרך אגב, כמו בכל תחום שקשור לעולם הפריון, כמו בכלל בלידות ובטיפולי פוריות, גם בסיפור הזה של אובדני הריון, של לידות שקטות, הגברים מאוד מאוד נדחקים הצידה. הם מצופים להיות, לתמוך, הרבה פעמים הם יעסקו בבירוקרטיות של הדברים. דרך אגב, לפעמים זה גם עוזר להם. נגיד בלידה שמתרחשת עכשיו במשך יומיים, שלושה, לפעמים זה כן יעזור לגבר שיהיה לו כל מיני דברים שהוא יהיה צריך לעשות, יש לו כל מיני...
אני מבין את זה, אני מבין שלהיות בדוינג מקל על, על השהייה בבינג, ולגברים לא באופן גורף חס וחלילה, אבל באופן כללי כנראה יותר קל להיות בדוינג, ואני גם יכול להתחבר למה שאמרת מקודם, אבל שאישה עוברת תהליכי פוריות, כאלה טיפולי פוריות, כאלה ואחרים, אנחנו, יש לנו happy end בסוף, ובלידה שקטה, מראש אנחנו יודעים שהפי אנד לא יהיה שם, ואנחנו כן יודעים שהגבר או הבן זוג, לא משנה כרגע, אם זה גבר או אישה, הבן זוג זה מי שהולך להיות המיין קר גיבר, המטפל העיקרי, אחרי שתיגמר כל הדברים האלה, של כל הבית חולימיות, נקרא לזה ככה. ואני שואל שאלה נורא בסיסית, כלומר... מי מציל את המציל במקום הזה? מי נותן, איפה הוא יכול להתאבל? איפה הוא יכול לבוא ולבכות? ואיפה הוא, מאיפה הוא יכול לשאוב את את התמיכה, את החיבוק, את המילות עידוד שהוא כל כך חשוב לו לשמוע? שמטבע הדברים הכל הרי הולך לכיוון האישה.
נכון. זאת אומרת, אין איזשהו משהו, נגיד, מובנה שרואה את הגבר. אני כן חושבת שיש, ככה אמרת בהתחלה על ההשתקה שסביב הנושא ועל השיח שלא מתקיים. אני כן רוצה לומר שאני מרגישה הבדל בשיח. אני עוסקת בתחום הזה כמעט שנתיים, ואני חושבת שהמקום של הדברים יותר שמים לב אליו. זאת אומרת, גם אנשי צוות רפואי, גם המערכות מסביב, זה גורמים טיפוליים. יש יותר ככה איזושהי הפניית מבט, ומתפרקמו כל מיני מחקרים, זאת אומרת, זה כן משהו שמתחיל להיות יותר מדובר, דרך אגב, בכלל המקום של גברים באופן כללי, ומעגלי תמיכה לגברים, ומעגלי גברים, וכל הנושא הזה ככה מתחיל להיות מדובר. אבל באמת, החלק הזה של איפה הגבר אמור לקבל את התמיכה, אין לזה תשובה, אין לזה שהוא מקום כזה, כי באמת הציפייה ממנו, וזה לא רק בתוך הבית חולים בחוויה של הלידה, זה גם אחר כך. הוא זה שבדרך כלל יהיה אחראי עכשיו להודיע לאנשים. הוא לוקח את תפקיד המבשר, הוא כרגע מפנה אותה מכל דבר אחר, ובעצם בזמן שבו מתאפשר לה להרשבת ולהתאבל, אז שוב, הגבר נמצא במקום הזה של העשייה. ואם נחשוב למשל על משפחה שבה יש כבר ילדים, וחוזרים הביתה ככה, אתה יודע, שנקרא בידיים ריקות, אז הוא זה שידאג לילדים, והוא זה שככה ייקח על עצמו, כבר, אני לא סתם משווה את זה לכל חוויה אחרת של לידה, אבל באמת כמו שאתה אומר, דרך אגב, גם זה שבלידה ובטיפולי פוריות, יש חוויה, נניח, שמחה בסופו של דבר, והיא גם יכולה להיות חוויה משברית, גם שם צריך לשים לב איפה הגבר נכנס לסיפור, אבל אני חוזרת רגע לסיפור של לידה שקטה. הציפייה גם של הסביבה זה שהוא יהיה איתה והוא יתמוך בה, ואני אפילו, אני אספר לך על החוויה האישית שלי, אנחנו גם עברנו עם מספר אובדני הריון, בשלבים יותר מוקדמים, אבל באמת חוויות ככה כואבות ומטלטלות, ומה שככה שמעתי אחר כך מבן הזוג שלי, זה איך כולם מתקשרים אליו ושואלים אותו עליי, ולא שואלים אותו מה איתך.
זה נכון, את יודעת, אבנר גדסי בזמנו שר את השיר, הגברים בוכים בלילה, לא תשמע כולם. אבל אני מכיוון, ואם את כבר ככה פתחת וחשפת את עצמך, אני בא ואני שואל, כמה דבר כזה יכול לקרב מערכת יחסים ויכול לבנות דבר מאוד מאוד יפה, אבל באותה נשימה אני בא ואני שואל, האם דבר כזה גם יכול לרסק מערכת יחסים? ואיך, איפה עובר הקו הדק הזה בין אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות עזר כנגדי, מה שנקרא, ובין המקום של וואלה, אני באמת זאתי שעברה את החלק הפיזי הקשה, ואולי גם הבונדינג עם התינוק שעוד לא נולד נוצר אצלי הרבה יותר בעוצמה יותר חזקה, אבל תחושת השכול והמוות וכל מה שכרוך בזה, גם אתה עובר, ואני רוצה לשים פה עוד איזושהי זווית שאולי לא אמרתי אותה מקודם, אבל שעוברים את התהליך הזה, עוברים אותו בדרך כלל בגיל הפוריות, וזה אומר שאם זה בגיל הפוריות, זה בדרך כלל שאנשים הם צעירים, עוד לא התנסו מה שנקרא במרכאות, במוות, כלומר זה המוות הראשון המשמעותי שהם נתקלים בו, ואני שואל, כמה זה גם משפיע על כל התהליך?
זה מאוד משפיע. זה לא תמיד יהיה המוות הראשון שהתקלו בו, כי לצערנו אנשים מתקלים במוות בכל מיני מקומות בחיים, ובכל מיני שלבים של החיים. אבל לפעמים, למשל, זה כן איזשהו משבר ראשון שעוברים כזוג, אם אני מדברת על זוגות צעירים, שככה, אתה יודע, הכל היה טוב ויפה, והכירו והתאהבו, והתחתנו, ונכנסו להיריון, הכל קרה בטוב, ופתאום משהו ככה שממש מטלטל ומרסק את המערכת בצורה מאוד מאוד קשה, ועכשיו פתאום כאילו יש את מערך הציפיות הזה, מה היא מצפה ממנו, מה האנשים מסביבו משדרים לו, ואיפה הוא בתוך המקום הזה, ואני אגיד שדברים הרבה פעמים מפנימים את התפקיד הזה, והם לא מתווכחים איתו בכלל, זאת אומרת, לפעמים אנשים מתקשרים אליי, אפילו נגיד הוא כבר מתקשר אליי כדי להתעניין לגבי קבוצות, קבוצת תמיכה, אבל הדבר הראשון שהוא אומר לי בטלפון, הוא אומר לי, אני עכשיו שם את עצמי בצד, אני עכשיו דואג לה, אז אני מחזירה את זה אליו, רגע, מה איתך? ולא כי היא לא חשובה, אלא כי באמת, שמעתי איזו מטאפורה מאוד יפה של מישהו שאני, צערי לא זוכרת את שמו, אבל הוא עוסק בתחום הזה של אבל ואובדן, והוא עצמו, הוא ואשתו איבדו ילד בוגר, אבל הוא אמר שהורים אחרי אובדן של ילד הם כמו, כל אחד מהם הוא כמו רכב עם מחל דלק ריק, וכאילו יש איזושהי ציפייה שהם יתדלקו אחד את השני, אבל אין להם יכולת, כל אחד מהם הוא עם מחל ריק כרגע, והם צריכים למצוא לעצמם את המקומות לתדלק את עצמם.
זה דימוי יפהפה, ואני חושב שמתוך הדימוי הזה אפשר להבין את העבודת קודש, לא פחות, באמת לא פחות מזה שאת עושה עם הקבוצות שאת עושה ועם המעגלים שאת עורכת, וצפרי לנו קצת, חני, צפרי לנו על המקום הזה.
אז באמת המקום הזה נועד להיות איזשהו מקום שהוא עבור הגבר, ובתחושה שלי, כמו שאמרת, זה נורא מתחבר למה שאמרת, גם עבור האישה, כי אני חושבת שכשהוא יקבל תמיכה, אז הוא גם יוכל יותר לתמוך, יותר להיות חלק משמעותי עבורה, וגם עבור עצמו, וזה יאפשר יותר קרבה בזוגיות, שאני חושבת שהזוגיות יכולה להיות כוח מאוד מאוד גדול, אבל לפעמים, דווקא בשלבים האלה של האבל, נוצר מרחק. עכשיו זה קורה וחשוב להבין שכבר יודעים שיש תהליכי אבל שונים אצל גברים ואצל נשים. החוויה היא אחרת, ולפעמים אצל גברים יש מה שנקרא אבל מושהה, זאת אומרת, ייקח זמן עד שהוא יאפשר לעצמו באמת לשקוע בתוך האבל, ולפעמים, זאת אומרת, הוא לא ייכנס לשם, הוא יידחק לשם. כי בעוד שאצל אישה, האבל הוא מיידי. עכשיו, מה שאמרת מקודם, זה נורא חשוב לי להגיד על זה עוד משהו, על המקום הזה שהיא חוותה את זה פיזית, דווקא לפעמים זה שהוא לא חווה את זה פיזית, זה שלא היה לו את הבונדינג הזה עם התינוק. ואתה יודע, לפעמים אפילו זה הגיע לאיזשהו מצב שזה קרה עוד לפני שהוא אפילו, אפילו הנגיעה הזאת היא בצד השני של הבטן, שהוא יכול להרגיש את התנועה, גם את זה הוא לא הרגיש, כשהיא כבר כן התחילה להרגיש את זה בתוך הגוף שלה, משהו בהחמצה הזאת, הוא לפעמים לא פחות משמעותי בחוויה של האובדן, כי הוא מרגיש שהוא איבד ילד, אבל לא היה לו את הקשר הזה איתו, זאת אומרת, הכל היה רק ברמת החיבור פנימה, ולפעמים עוד לא היה חיבור. זאת אומרת, לפעמים יש איזושהי אשמה ממש כלפי הילד, שהוא לא התחבר אליו, שהוא לא היה מספיק נוכח בהיריון הזה, שהוא לא דיבר איתו, שאפילו את מה שהוא היה יכול לקבל ממנו בבטן, הוא לא קיבל ממנו. וזו חוויה מאוד קשה דווקא ברמת ההחמצה.
כי זו חוויה פטליסטית, אתה לא יכול לשנות אותה, אתה
בדיוק.
צריך להישאר כל החיים עם התחושה של החמצה. וזה באמת ככה, אני רוצה לשאול אותך, האם הגברים מתאבלים יותר, מתאבלים פחות, הם באמת מגיעים לרבדים העמוקים שנשים מגיעות באבל הזה, או בגלל ההדחקה, בגלל קוזר, בגלל ההחמצה, בגלל הדברים האלה, הם מנסים להחזיק את עצמם כדי לא להגיע למקומות האלה?
אז אני חושבת שהם קודם כל מתאבלים אחרת, אני לא יודעת אם אפשר לומר פחות או יותר, הם מתאבלים אחרת, ולפעמים ההדחקה היא באמת תהיה איזשהו ניסיון לא לעסוק בזה, רק להיות מושקע בבת הזוג, או להיות מושקע בדברים אחרים שיעזרו לך לא לחשוב, להיות מאוד מאוד מושפע בעבודה, פתאום אנשים מספרים שהם מוצאים את עצמם כל הזמן באתרי קניות, קונים כל מיני שטויות, או מחפשים, או המון אתה יודע, בגיימינג, או פתאום ככה מוצאים משלט באלכוהול, או באיזה ג'וינט כל ערב, או הרבה יותר מזה, ככה משהו...
בבריחה.
למצוא בבריחה. דברים מבחוץ, שינחמו, שישכיחו, שככה לא תהיה התעסקות בזה, עם איזושהי ציפייה להיריון הבא, לפעמים עם הרבה מאוד פחד מההיריון הבא, הרבה דאגה לבת הזוג, אני הרבה פעמים שומעת מהם את הפחד שלהם, שהיא תשקע בדיכאון, שהיא תתקע שם, שהיא לא תצא מזה, זאת אומרת, הם רואים אותה חווה איזשהו תהליך אבל, והוא מפחיד אותה. זה כמובן לא גורף, לא לכולם, אבל אני מדברת ככה על מקומות שאפשר לזהות.
זה ברור, ואני באמת רוצה לשאול באמת על התהליך הזה, הרי הם עוברים אצלך תהליך, מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, שאת נותנת להם המון כלים והמון ידע, והמון ביחד לשמוע עוד חוויות דומות מאנשים אחרים, ואני שואל את עצמי, האם בתהליך הזה יש גם איזשהו מקום שאת אומרת, אוקיי, זו כוחה של הקבוצה, אבל איפה הם באים לדבר עכשיו כזוג, הוא איבד את התהליך בדרך שלו, היא איבדה את התהליך בעין כמובן בדרך שלה, אבל איפה האיבוד המשותף, איפה האיש מקצוע שישב לדבר איתם, אחרי שכל אחד מגיע לתובנות ומסקנות, כדי לנקות את הפחד הזה של אני פוחד עליה, או אני לא יודעת איך הוא יחזיק מעמד אם זה יקרה עוד פעם, איפה זה קורה בתהליך הזה?
זה יכול לקרות, זאת אומרת, אם באמת לעשות איזושהי התערבות שהיא זוגית, לא תמיד חייבים את האיש מקצוע, אני חייבת לומר במקום הזה. זאת אומרת, לפעמים השיח באמת יכול להתרחש, כי ברגע שכל אחד ככה, שהוא יותר מחובר לחוויה שלו, ולצרכים שלו בתוך התהליך הזה, כי לפעמים יש ממש איזשהו ביטול שלהם, אבל זה ביטול שהוא לא, זאת אומרת, זה כן בא מאיזשהו מקום של אמפתיה, זאת אומרת שתהיה איזושהי מחשבה שהוא מאפשר לה להתאבל, והוא יהיה איתה, והוא כרגע ישים את עצמו בצד, הכוונה היא כוונה אמפתית, לאפשר לה להיות זאת שבמוקד, התוצאה יכולה להיות שהכל מאוד מאוד מופנם ונכנס פנימה, וזה באמת יכול לייצר איזושהי חוויה ממש אפילו של דיכאון, של איזשהו אבל שתקוע ולא מצליח להשתחרר, ולא מצליח להיות שם איזושהי תנועה במקום הזה. אבל אם הוא מגיע, ונגיד ככה מה קורה בקבוצות, שאגב אני לא נותנת כלים בקבוצות, מה שאני נותנת זה לתת, אני נותנת מרחב, אני פותחת מרחב, זה מבחינתי העניין המרכזי בקבוצה. אנחנו נפגשים, תהליך של ככה 8 מפגשים, מתאספים להם משהו כמו, היה בקבוצות ככה בין 4-6 גברים, כל תהליך, שמתחילים להכיר אחד את השני, ומתחילים ככה ממש מהמפגש הראשון כבר, לספר את מה שהם, את מה שהם עברו, ולפעמים זה הפעם הראשונה שהם ידברו על זה, עם עוד גבר שמכיר את החוויה הזאת, בגוף ראשון, והם יזהו כל מיני מקומות דומים בחוויה, או הם ישמעו איך זה אצלו, ואצלי זה קצת אחרת, וכאילו מתחיל להיות איזשהו דיבור שהוא כרגע עם עצמם ומפגש. עכשיו אני אומרת, אני לא שואלת על בת הזוג, זה הרבה פעמים יעלה מהם, הם עסוקים בהתמודדות של בת הזוג, אבל אני רואה שהתפקיד שלי בקבוצה הזאת, זה להפנות את הקשב שלהם לעצמם, למה הם זקוקים, מה הם צריכים, מה עבר עליהם, מה הייתה החוויה שלהם, זה גם נורא מעניין לשמוע ממה שציפור על הדעת עצמו, כי יש פה שתי נקודות מבט, יש דברים שהיא חוותה והוא לא יכול להתחבר אליהם, כי למשל היא חווה אותם פיזית, היא יכולה לתאר כל מיני תחושות שהוא לא יוכל אפילו להעלות על דעתו, אבל גם היא לפעמים לא מבינה לעומק את החוויה שלו, איך זה מרגיש להיות ליד, החוויה של חוסר האונים, כשבת הזוג שלך כל כך סובלת וכואבת, ואין לך שום דרך להקל עליה כרגע, או מה קרה כשהיה איזשהו סיבוך, ופתאום הוא פחד שהוא הולך לאבד גם אותה, יש לפעמים גם סיפורים ככה כאלה, ומה עבר עליו ברגעים האלה, או משהו, איזה משהו שקרה לו כשהוא היה רגע בחוץ, וכאילו גם לא יש סיפור שלם ומלא, וזה סיפור שלא תמיד שומעים אותו. ובעצם בקבוצה יש מרחב.
את צודקת, את נותנת, את מאפשרת מקום לכאב, לזעם, לכעס, לתסכול, ולכן את באמת עושה עבודת קודש. את יודעת, אני ככה מקשיב לך, וזה מתחבר לי לשיר שאני מאוד מאוד אוהב, של מוטי המר, שאולי השם הזה לא אומר להרבה, אבל השיר הוא נקרא רקמה אנושית אחת. והבית האחרון בשיר, הוא אומר ככה, אם נדע להשקיט את זעמנו, אם נדע להשקיט על אף הלבוננו לומר סליחה, אם נדע להתחיל מההתחלה. ואני חושב שזה בדיוק מה שהקבוצה שלך למעשה באה ונותנת. היא מאפשרת להגיד את המילה סליחה, היא מאפשרת לדבר את הזעם, והיא מאפשרת להתחיל מההתחלה. את רואה את זה אחרת?
לא, אני מסכימה איתך. עכשיו אני אגיד משהו על המילה סליחה, שבאמת הרבה פעמים, אני אפילו אעז ואגיד ש כמעט תמיד, תהיה איזושהי תחושה של אשמה. זאת אומרת, רגע של אשמה הוא מאוד נוכח, סביב לידה שקטה. את יודע, בכלל סביב רות, כאילו רות, יש איזה משהו באחריות שלנו, לילדים שלנו, שגם מייצר הרבה אשמה, וזה מאוד מעניין להבין מאיפה תגיע האשמה, היא מגיעה מכל מיני כיוונים. ואחד הדברים שהקבוצה ככה מאוד מאוד חשוב בה מבחינתי בתהליך, זה לתת לגיטימציה לכל רגש, ולדבר על מה אני מרגיש אשמה, ולדבר על תחושות של קנאה, ולדבר על צער, ולדבר על קר, וגם על זעם, שהרבה, הקר והזעם זה הרבה פעמים איזושהי דרך גברית ככה לבטא רגש, ואפשר להבין שמאחוריהם יש איזשהם עוצמות, זאת אומרת, כשמישהו מאוד מאוד זועם, והרבה פעמים הם יספרו על עצמם, שהם פתאום לא מכירים את עצמם, שהם פתאום עם פתיל הרבה יותר קצר, שהם פתאום הרבה יותר כועסים, על דברים לא קשורים כאילו מבחינתם. אבל הרבה יותר דברים יעוררו ככה עצבנות וזן, אז באמת אפשר להבין שיש איזשהם עוצמות של רגש מתחת לדבר הזה, ואז אנחנו ננסה בקבוצה לפרק את זה, ולהבין מה יושב שם, ולתת שם לרגשות האלה. ואז אפשר לדבר באיזשהו שיח שבאמת מדבר את, את הכאב ואת האבל, וזה לא רק לכעוס על החיים ולכעוס על כולם, ולפעמים אפילו לא לקשר את זה למה שעברת. רק פתאום כאילו לקבל או לחוות את עצמך כאילו מישהו אחר, שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב, כי זאת החוויה של הטראומה, וטראומה בעצם כאילו אתה מרגיש שאתה היית משהו אחד לפני הטראומה, ואתה פתאום משהו אחר אחרי הטראומה. העולם היה משהו עד הטראומה, והעולם הוא אחר לגמרי אחרי הטראומה. ואז אנחנו מנסים, עצם הסיפור, בעצם הכניסה להרבה מאוד פרטים, וחזרה לזה מכל מיני זוויות, ולהבין איך זה מלווה אותי ביום-יום, ואיפה, היה גם מצבים שהיו אנשים בקבוצות של שנים אחר כך. שנרגישו שמשהו עוד לא סגור שם.
זה מדהים, וזה באמת ככה מנחית, הרמת לי לשאלה שאני מחויב לשאול אותה מבחינתי, כמה נוצרת אחוות לוחמים, מה שנקרא, בקבוצות האלה? כמה אנשים באמת מחזיקים אחד את השני אחרי זה, או שדווקא, דווקא להפך, דווקא אני לא רוצה להיות קשור למישהו שחווה משהו כזה עוצמתי כמוני, כדי שלא ידבק בי מן הדבר הזה.
אז דווקא אני מרגשתי שמהרגע שהם כבר שם ומתחברים, אז כן היה רצון ככה גם להמשיך את הקשר, אני יודעת גם שיש קשרים שהמשיכו אחר כך. החלק הקשה הוא לרצות להיכנס למעגל הזה. זאת אומרת,
אני קורא לזה קשה, כלומר קשה להיכנס, אבל קשה לצאת, כשאתה כבר נכנס.
כן, זה מדהים, כי לגבש קבוצה, זה ממש תהליך ארוך, מתיש, מאוד מאוד בטפטופים, הרבה פעמים, זה גם זאת האישה שתפנה אותם לקבוצה, ויש ככה איזושהי התלבטות ומחשבה, אם אני, היה מישהו שאמר לי, ככה עכשיו אני אספתי מהם פידבקים לקראת הקבוצה הבאה, ואחד אמר שהוא הגיע, והוא היה כבר יותר משנה אחר כך, והוא חשב שאצלו כבר, הם גם עברו טיפול זוגי אחר כך, ומבחינתו הדברים היו סגורים, אבל הוא חשב שזה מצוין שיש קבוצות לגברים, ושהוא יכול לבוא ולתרום מעצמו לאחרים. ואז הוא אמר, הגעתי לקבוצה, ופתאום הבנתי כמה דברים לא סגורים אצלי בכלל.
מדהים.
ואני רוצה להגיד שאני חושבת שפה זה גם יתרון גדול של קבוצה עבור אנשים. כי יש משהו בקבוצה שהוא לא רק במקום של אני צריך עזרה, כי אני עכשיו כאוב, פגוע, במקום חלש, נקרא לזה. אני לא רק צריך עזרה, יש משהו בקבוצה שהוא גם הרבה לתת לאחרים, לתת מעצמי, לתרום, כאילו במובן הזה שאני יכול להיות משמעותי עבור אחרים, ואני יכול לתת להם.
לא, לא רק.
אני חושבת שזה מספק איזשהו צורך. כן, לא, אבל חוץ מעבור עצמו, מה שהוא יכול לתת לאחרים בקבוצה, התחושת מסוגלות שזה נותן לו.
ברור.
היא גם נורא נורא חשובה, וכאילו, ואז זה משלב בעיניי גם את ה-being ולהיות בדבר, וגם את ה-doing, כי הוא לא רק עבור עצמו, הוא גם עושה עבור אחרים. הסיפור הזה של האחוות לוחמים שקראת על זה, זה חשוב, כי בעצם גברים בבסיס שלהם, הם מאוד מאוד טובים בקבוצות, הם מאוד צריכים קבוצות, בכלל בחיים, ואז כאילו יש איזשהו משהו שכשקורה משבר, ודווקא כשאני במקום הכי פגיע שלי, אני נשאר נורא לבד. והקבוצה מחזירה את זה שאפשר להיות ביחד בדבר הזה, ואפשר גם לדבר על ה... הזכרת לי את השיר כאב של לוחמים, שאפשר גם לדבר על זה, ושגם לזה יש מקום, ויש שם משהו, פתאום משתתף אחד אומר למשתתף אחר, זה מפגש זום, חשוב להגיד, אנחנו נמצאים אונליין, ופתאום אחד אומר לאחר, וואי, היה בא לי לחבק אותך עכשיו, ויש שם כל כך הרבה עוצמה במפגש הזה, ובשיח הזה, ואיזושהי התמסרות לתהליך, ואנשים שבאמת עושים כל מאמץ להגיע כל שבוע, ולהיות נוכחים במפגש, זה חוויה מדהימה בעיניי. זה מה שרציתי להגיד בעצם, שנורא קשה לבוא, אבל הם מאוד מאוד מתמסרים לתהליך כשהם בפנים, זה חוויה מאוד מרגשת.
איזה כיף לשמוע שקודם כל יש מישהו שנותן מענה לדבר הזה, ואיזה כיף לשמוע שזועת עם כל הרגישות שלך וכל הידע שלך, את עושה חסד, את עושה לא פחות בזה, את שופכת הרבה אור במקומות שעד לא מזמן בעיניי הם היו טבו לחושך. ובאמת ככה אנחנו על סף סיום, הייתי רוצה לשמוע ממך איזה, אם אפשר כמובן, אם לא זה גם בסדר, אבל איזשהו זיקוק של תובנה שאת רוצה להעביר, שאנשים ישמעו וידעו, ואני אגיד את התובנה שלי לפחות, ככה בתור התחלה, זה חברים, לא צריך להישאר לבד עם הכאב הזה. לאו דווקא בנושא הזה, אבל לא להישאר לבד. יש דברים שיכולים לעזור לכם, ויש דברים שעוזרים להקל ולקלף את הכאב הזה החוצה. אבל חני, מה התובנה שלך?
אז קודם כל, התובנה שלי היא מאוד מתחברת למה שאמרת, של לא לעבור את זה לבד. אני חושבת שבאמת יש פה חוויה שהיא חוויה זוגית. וששני בני הזוג, ואני אכניס פה רגע גם בנות זוג, זה ככה עוד נקודה שהבנו לאחרונה, שאין שם מענה לבנות זוג של נשים. שהם גם לא מוצאות עצמם בקבוצת הגברים, אבל גם לא מוצאות את עצמם בקבוצת הילדות, אבל כאילו יש, כשיש שני הורים לתינוק, אז יש שני אנשים שאיבדו ילד, שחווים עכשיו אבל, ושכל אחד חווה אותו אחרת. וזה נורא חשוב להבין את המקום הזה, שזה כמו ששאלת המקום, שזה לא יותר או פחות, שזה אחרת. ושצריכה להיות איזושהי הקשבה לחוויה האחרת, וצריך לתת לה מקום, וצריך לתת לה את הזמן, את הזמן שלה. ואני חושבת שזה משהו שחשוב, באמת חשוב לי, אפרופו הפודקאסט הזה, יותר משחשוב לי שהוא יגיע לאנשים שבעצמם חוו, חשוב לי גם שאנשים בסביבה ישמעו את זה, כי הרבה פעמים לסביבה יש המון המון משמעות באופן שבו שני בני הזוג חווים את האבל הזה. לפעמים זמן קצר אחר כך כבר יש איזושהי ציפייה מהם לעבור הלאה. ואני בכל אומרת שהסביבה צריכה להתכוונן לזה שיש פה אבל לכל דבר. רק שהוא אבל לא מוגדר ולפעמים לא מוכר, אין שבעה ואין הזכרות ואין כל מיני דברים שאנחנו רגילים שיש לנו במנהגי הבלות, אבל הם מאוד מאוד זקוקים לזה שיזכרו ביחד איתם ושיתנו מקום לאבל שלהם, ולתת אפילו תשומת לב מיוחדת לגבר, כי הרבה פעמים הוא לא יבוא ויגיד מה שקורה לו. מישהו מהצד יכול רק להפנות לו זרקור ולשאול אותו מה איתך, איך אתה. אמר איזה משתתף בקבוצה שהתקשר אליו מישהו קרוב אליו ואמר לו, אני רוצה עכשיו לדבר עליך, וזה כל כך נגע לי, וזה כל כך חשוב. אז פשוט לראות את הגברים כדי לעזור להם לראות את עצמם.
מהמם, זה יותר טוב מזה לא יכול להיות, ועם זה אנחנו באמת נסיים חברים. אז חני, אני שוב רוצה להודות לך שבאת ופתחת לנו את הלב ואת השער ואת הידע ואת התובנות שלך, כדי שכולנו נוכל להחכים מהם וללמוד מהם. אז תודה רבה רבה.
תודה לך, ותודה לך שאתה גם פותח את האי שלך ואת המרחב שלך בשביל הנושא כל כך כל כך חשוב הזה, ותודה על השיחה המאוד רגישה.
תודה, תודה חני, תודה. חברים, אנחנו ניפגש בפעם הבאה.